לפרטים נוספים חייגו 03. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. עכשיו בשידור, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום, שלום לכולם, מה שלומכם היום? מה שלומכם? אנחנו כאן בשידור חי, ברדיו סול, גם באפליקציה וגם בפייסבוק, פתוח לתגובות שלכם. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. אם אתם פעם ראשונה כאן, אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע רוחני שבועי, שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים. גלו את הקבלה, התודעה והמדע מאחורי המציאות וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים, משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם ולעולם. ועכשיו, מי שנמצאת איתי כאן באולפן, זאת מיכל לוי כהן. שלום מיכל, רואים, רואים? רגע. אני מקווה שרואים.
אם לא רואים, לא נורא.
כן, תכתבו לי בתגובות אם רואים, הכל בסדר. ששומעים, הכל בסדר. מיכל, מה שלומך היום?
בסדר, ברוך השם, מרגישה טוב.
דברי יותר קרוב למיקרופון, שאנחנו נשמע אותך, כווני לך את המיקרופון.
פעם ראשונה?
כן, תמיד יש פעם ראשונה.
כן, כל דבר.
שלא תגידי אחר כך שגררתי אותך לאולפן.
תמיד עושה את זה.
באוזניים. אז היום אנחנו נדבר עם מיכל על נושאים מורכבים, כמו מהי הצלה? האם יש השגחה פרטית במעשה הצלה? האם הכל צפוי מראש והרשות נתונה? ואיפה הרשות נתונה לעזור? בוא נציג אותה קודם. מיכל לוי כהן, מטפלת בריברסינג, מנחת סדנאות לריפוי גוף, נפש, נשמה, מתנדבת מסורה של מדה. וכאן איתכם באולפן, למי שלא מכיר, רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה ולקבלה, מחברת הספר נברנו בצלמו. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה תקווה. אני אשמח מאוד שתשתפו את השידור הזה כדי גם לתת כלים לאוהבים שלכם, למי שחשוב לכם, כדי שישמע את השידור. וככה, מה שלומך, מיכל?
כמו שאמרתי, אני בסדר גמור, מרגישה טוב, וכיף לי מאוד להיות כאן. למרות זאת היא פעם ראשונה שלי, אבל אני כבר מרגישה את האנרגיה הטובה שיש כאן.
נהדר, נהדר.
ותמיד כיף לי להיות איתך.
נהדר, זה כיף. אז ככה, לפני שאנחנו נתחיל עם השידור, עם הרעיון, אנחנו כמובן נתחיל בשיר שאת בחרת, כדי להרים את התדר, כדי לעשות לנו מצב רוח טוב, אחרי כל המצות האלה שהורידו אותנו למטה.
ממש.
אנחנו רוצים לעלות למעלה, אז נשמע את השיר הראשון, תמיד אוהב אותי, של ססון. בעצם הוא עשה קאבר של אלי קשת וססון איפרם שאולוב. בואו נשמע.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי. חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם סיווג. תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר
איזה שיר בחרת כדי להעלות את התדר, ממש כיף.
כשאוהבים את הבורא, ככה זה.
הכל שמח.
ברור, תמיד.
אז בואי ככה ספרי לנו קצת על עצמך, למי שלא מכיר.
אז במה להתחיל? במה להתחיל? במה
לא יודעת, נולדת, לפני שנולדת.
לפני שנולדתי, אני לא יודעת בדיוק עוד מה הייתי, אבל אני יכולה להגיד שאני נולדתי למשפחה מהממת. משפחה מהממת, משפחה מנתניה, גם מצד אמא וגם מצד אבא, שהם כל הזמן, זה משפחות, שתי משפחות שתמיד אהבו את ארץ ישראל. הייתה להם זיקה גדולה מאוד לארץ ישראל. תמיד ידעו לאהוב כל אדם, ועזרו בכל דרך אפשרית. אני מתרגשת.
הכל בסדר. אולי באמת נקדיש את השידור לעילוי נשמתו של אבא שלך.
אפשר, כן.
תזכרי לי את השם שלו?
שלמה במדינה.
אז נקדיש את השידור לעילוי נשמתו. אז בואי ספרי לנו קצת, את היום גם לומדת המון ומלמדת קבלה, אבל בעיקר כרגע עוסקת בהתנדבות במד"א. איך הגעת לזה בכלל?
התנדבות במד"א, אני הגעתי בזכותו של אבי, גם בזכותו של אבי בעיקר. אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא היה מאוד חולה. הוא היה במוסד, הוא היה חולה אייצהיימר, הוא היה במוסד שטיפלו בו מאוד יפה. כשהגעתי לבקר אותו, אז הרגשתי את הצורך, כשראיתי את האנשים וראיתי את המקרים, אז הרגשתי את הצורך לעזור, ולא בדיוק ידעתי איך לעזור. ומשם התחיל כל העניין של ללכת ללמוד את העזרה ואת כל העזרה בנושא הזה של עזרה ראשונה וכל הדברים מעבר לזה. ומשם התחיל בעצם הרצון ללכת להתקדם בנושא של מד"א. זהו.
ותראי, אני מכירה אותך כבר הרבה זמן, ומאז שהגעת למדע את פשוט פורחת. זאת אומרת, ניכר שאת בייעוד שלך. רצינו ככה קצת לדבר על הייעוד. אם תוכלי לספר לנו קצת, מה זה אומר שבן אדם נמצא בייעוד? איך בן אדם יודע כשהוא הגיע לייעוד שלו?
תראי, כעיקרון, הייעוד הוא מגיע ביחד עם הנשמה. כשהנשמה, לפני שהנשמה באה לעולם, היא בוחרת לעצמה מה היא רוצה להיות, מה היא רוצה לעבור, מה היא רוצה לעבוד, כל הדברים מההתחלה עד הסוף. וכשאתה מגיע לפה, אז הבחירה של הייעוד היא נעשית על ידי המעשים שאתה עושה. ואני כבר נולדתי עם זה, כמובן שכולם נולדים עם זה ב-DNA שלהם, אבל אני פשוט חקרתי, וכל דבר שעשיתי והרגשתי בו שהוא טוב עבורי, הבנתי שזה הייעוד שלי. וזה כבר התחיל במתי שהייתי ילדה קטנה, תמיד אהבתי לעזור לאנשים, תמיד גם הסבים שלי והסבתא שלי תמיד אהבו לעזור לאחרים. סבא שלי מצד אבא שלי, תמיד בחגים, אני זוכרת, כשהיינו יושבים לאכול בחגים, אז תמיד היו מגיעים אביונים, ותמיד דפקים על הדלת, והוא היה נותן להם לאכול, נותן להם מה שהם זקוקים. וגם הסבא השני תמיד היה בנתינה תמידית. תמיד אהבו להיות באהבה תמידית לכולם. והשתדלו לא לחסוך מאף אחד שום דבר, פשוט לעזור.
שזה מדהים.
כן.
שזה כאילו פשוט לפתוח את הלב, צריך קודם כל לפתוח את הלב לפני שפותחים. זה לא סתם מגיע מתוך ספירת חסד, שהיא גם ספירת אהבה.
נכון.
שהנתינה צריכה להגיע מתוך הלב, בלי חשבונות ובלי דברים כאלה. אני רוצה רגע להתמקד בייעוד, ואולי נדבר כמה מילים על הייעוד, איך זה שלנשמה יש מה לעשות פה. אנשים חושבים, בעיקר המדע, המדע חושב שאנחנו פשוט מתרבים באופן ביולוגי, ההורים שלנו מחליטים באותו רגע להביא אותנו, מרגע שהם מחליטים, נולד ילד, והוא בא לעשות ושיעשה פה מה שהוא רוצה בעולם, וזה לא בדיוק ככה. אם תשימו לב, יש ממש סוג של התפלגות כזאת. זה פלא שמי שנועד להיות רופא, הוא מרגיש את זה מגיל מאוד קטן, ומי שנועדה להיות זמרת מרגישה את זה מגיל מאוד קטן. ויש התפלגות מסוימת באוכלוסייה שלא כולם רוצים לעשות את אותו דבר. יש ממש סטטיסטית מהתפלגות כזאת של מה שבן אדם מרגיש בתוכו, שהוא הגיע לעשות פה בעולם. וזה לא סתם. גם כתוב לנו בתורה, בספר שמות, פרק כ"ג, תבדקו את זה. יש איזשהו ייעוד שהבורא שם לנו. משהו שהנשמה באה לממש פה. כי אנחנו בעצם באנו לממש את היכולות של הנשמה. אנחנו באנו הנה כדי להביא את המהות של הקדוש ברוך הוא, ולממש מהויות מסוימות של הנשמה, ספירות מסוימות, ואז אנחנו לא סתם פה, אנחנו לא סתם נמצאים פה. עכשיו, ברגע שבן אדם מגיע לייעוד שלו, ברגע שבן אדם נוגע במקום הזה, אז הוא חווה איזשהו רגע של חסד, איזה רגע של התרוממות. את יכולה לספר לנו קצת על זה יותר? מה מרגיש בן אדם שנמצא בייעוד שלו?
כן. קודם כל, לפני הכל, אני רוצה להגיד שכהנים, אני באה ממשפחת כהנים, והכהנים הם מצד החסד, וכמו שאמרת, אצלי זה ב-DNA, לעשות כל הזמן חסדים, וכשאני עושה חסד, כל חסד שהוא, אני פשוט מרגישה אור, אני מרגישה חוזק, אני מרגישה עוצמה. זה כאילו שהנשמה שלי פשוט כל כך מאושרת שהיא עשתה את המעשה הטוב הזה, וזה באמת, בן אדם שבאמת מגיע לרמה שהוא עושה את החסד הזה מתוך, כאילו, לא בשביל כי אני רוצה לעשות את זה, זה בשביל שמיים.
לא בשביל לקבל לעצמך, לקבל כבוד או לקבל משהו.
שום דבר, את עושה את זה בשביל דבר אחד, בשביל שמיים, וגם, אני גם לא חושבת גם מה אני אקבל אחר כך בתמורה, כי זה באמת לא מעניין. המטרה שלי זה רק לנסות, להציל, לעזור. זהו, אין לי צורה אחרת להגדיר את זה, זה פשוט זה.
וככה מצאת את עצמך במדה.
נכון, וככה מצאתי את עצמי בכל החלקים שלי בנושא של הייעוד, כי ייעוד זה דבר מאוד, כמו שדיברנו מקודם, זה דבר מאוד גדול. הוא בשביל להגיע לרמה הסופית של הייעוד, אתה צריך לעבור הרבה חלקים, ולהבין שכל חלק שאתה עובר, ואתה מגיע לסיום של איזשהו חלק בעבודה או משהו כזה, פתאום, לא יודעת מה, פתאום אתה לא רוצה יותר לעבוד שם, או פתאום אתה רב עם מישהו או משהו כזה, אז אתה מבין שזה הסיום של החלק הזה, של של הייעוד. זאת אומרת שצריך לעלות לרמה אחרת יותר גבוהה, בשביל להמשיך להגיע לחלק השלם של הייעוד.
והייעוד, חייבים להגיד את זה, הוא לא, הייעוד השלם הוא לבטא את עצמי כמו שאני,
בדיוק, נכון.
בכל מיני מקומות, זה לא חייב להיות בעבודה.
נכון.
זה יכול להיות כאימא, וזה יכול להיות כסבתא, וזה יכול להיות כמו שאני עוזרת נכון. בכביש, או אני עוזרת למישהו, לאיזה נכון. סקנה לחצות את הכביש, זה לא משנה. אם זה הייעוד שלי, אז זה יכול להיות ממש ביום-יום, וזה לא חייב להתבטא בעבודה. אבל השילוב הקסום הזה, של גם העבודה, הקריירה, המסלול של מה שאני עושה ביום-יום, יחד עם הייעוד, זה שילוב שהוא כיפי, כי זה שילוב שהוא נורא נורא מהיר. מצד אחד, את עושה משהו, ואת עושה, את תעשי את זה גם בלי שישלמו לך כסף.
תמיד.
מצד אחד. ומצד שני, את נותנת כל כך הרבה לאנשים, והם כל כך נתרמים מזה, כי זה הכישרון שלך. אז זה בעצם איזשהו שילוב של גם הכישרון שלך והיכולות שלך, וגם מין תחושה פנימית כזאת שאת יכולה לעזור ואת רוצה לעזור. ואז מה קורה במקום הזה? במקום הזה אנחנו הופכים להיות צינור. כי מצד אחד אנחנו מקבלים את השליחות שלנו מלמעלה, אנחנו מקשיבים לנשמה, ומצד שני אנחנו מעבירים אותה הלאה. אנחנו פשוט נותנים, ואז אנחנו הופכים להיות צינור לאורות. ואז לא פלא שאנחנו מרגישים בעצם אורות לנשמה. זה כמו לחבר שקע ותקע. זה כמו כאילו איזה קליק כזה שהכל מתחבר. איזה רגע אחד של חסד שפתאום נופלת ההבנה שזה שלי, שהכל מתחבר. ועוד פעם, זה לא להתבאס, זה לא חייב להיות בעבודה. זה יכול להיות... בכל דבר זה יכול להיות.
בכל דבר.
ואתם יכולים גם לחשוב עם עצמכם, המאזינים שלנו. יכולים גם לשתף, נכון. איפה קרה לכם שהרגשתם רגע קטן של חסד, שהרגשתם הערה כזאת, שאתם, הנה, כאן אתם, זה מה שאתם רוצים לעשות, כאן אתם בדיוק צריכים להיות. זה רגע פשוט מושלם.
אני יכולה לתת עוד דוגמה קטנה של, כזה, האור כזה, שלמשל, הייתה תקופה שהייתי הולכת, לא פה, בחוץ לארץ עם הילדים שלי לגינה, ותדע, תמיד הייתי מוציאה דברים לאכול הילדים, והילדים אחרים היו מסתכלים ורואים וזה, את יודעת, ואני לא יכולה לא לתת גם לילדים אחרים, כי אני תמיד אתן. אז ללכת לתת להם, פשוט חילקתי להם גם כן לאכול, ולראות את העיניים שלהם, איך העיניים שלהם פתאום אמרו, כאילו, תודה רבה, זה פשוט, זה מדהים.
זה ממלא את הלב.
זה ממלא את הלב, זה פשוט ממלא את הלב.
אז ספרי לנו קצת, מה את עושה במדה? אני רואה אותך כל הזמן עם הקריאות האלה והצפצופים, וזה, רק אותי זה מלחיץ.
במדה, גם אותי זה בהתחלה לחיץ, כן, צפצופים האלה, כן. זה מצחיק, כי תמיד שהייתי הולכת למקומות, וזה היה מצפצף, וזה אומר, אוי, הזקה, אוי, הזקה, אתה יודע, זה צפצופים מאוד קצת מלחיצים.
גם לשבת איתך בבית קפה זה קשה, כי את תמיד יודעת בלוויין מה קורה מסביב, אוי, זה נפל, זהו, ככה, זה ככה.
כעיקרון, אני חובשת, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, שוב, כי אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים. בתקווה להמשיך הלאה להיות גם נהגת אמבולנס וגם להיות על הטן, דיין לטיפול נמרץ.
וזה בעצם איזשהו טיפול ראשוני, נכון? אתם נותנים עזרה ראשונית.
מענה ראשונית.
מענה ראשונית לקריאות. כן. אתם הראשונים שנמצאים שם.
כן, אנחנו הראשונים שנמצאים שם, ונותנים את המענה הראשוני.
שזה מענה בעצם מציל חיים.
נכון.
שזה... ומה זה הצלה בשבילך?
זאת שאלה טובה מאוד. הצלה זה, תראי, כל אחד לוקח את זה למקומות אחרים, את הסוגים של ההצלה בשבילו. בשבילי הצלה זה דבר שהוא מאוד כללי, כאילו הוא גדול. הוא מחולק אצלי לכמה חלקים, הוא מחולק לכאלה שאתה בא ואתה עוזר להם כשלחצות את הכביש. זה יכול להיות, בשבילי זה יכול להיות כל דבר. שוב, זה הייעוד שלי, הייעוד שלי זה לעזור. אז אני מסתכלת על זה בצורה מאוד מאוד רחבה, שזה כולל בו הכל. גם מישהו, שוב, כמו שאמרתי, שצריך לעזור לו לחצות את הכביש, ופתאום בא אליי מישהו ואומר לי, תשמעי, אני צריך רגע שתיני לי כתף, תשמעי אותי, תקשיבי לי, או מישהו שרוצה צדקה גם, תמיד אני נותנת צדקות. כל דבר, או מישהו שפתאום נופל בלילה, הוא צריך עזרה לקום, בשבילי זה גם נקרא להציל.
זאת אומרת, הצלה זה לא רק פעולות החייה.
לא.
החייה.
לא.
זה גם מעבר לזה, זה גם נכון. פעולות שאת עושה, שהן בעצם, נקרא לזה, תומכות רפואה, או...
כל דבר.
כל דבר יכול להיות. אני חווה את זה מהמקום שלי, של הטיפול, שאת נותנת טיפול נפשי, אז בעצם גם סוג של מצילה בן אדם, זה גם הצלה.
כל דבר זה הצלה. כל מה שתעשי, גם אפילו אם סתם תדברי עם מישהו, אפילו אם תגידי לו שלום, או אפילו אם תחייכי למישהו, את אף פעם לא יודעת מה היה קורה אם את לא היית מחייכת אליו. מבינה?
כן.
אז זה גם סוג של הצלה, כי את לא יודעת אם הוא היה בדיוק בדיכאון, או שהוא, היה, או שהוא רצה לעשות משהו או משהו כזה. ברגע שאת מחייכת אליו, ואת עושה לו טוב על הנשמה, את נותנת לו כאילו תקווה גם עם החיוך, זה כבר נקרא הצלה מבחינתי.
אז מה מרגש אותך ברגעים האלה של, של הקריאות?
וואו, טוב. אז יש כמה דברים שאני מאוד אוהבת בקריאות. אני אוהבת בעצם, כקורן שוב, אני אוהבת לעזור בהכל, אבל דברים שמרגשים זה, שבאמת בעיקר מרגשים, זה כמובן להגיע ללידה. דבר ראשון זה להגיע ללידה. שאתה עוזר לילד נשמה חדשה, להביא נשמה חדשה לעולם, שזה וואו, וואו אחד גדול. ועוד דבר כמובן זה כשאתה עושה אחיות, ואתה מצליח באחיות, ויש הצלחה באחייה.
ואת יודעת את זה? את יודעת את זה באותו רגע, או שאתם פשוט כאילו מגיעים לבית חולים ואז מעבירים את הבן אדם?
זה, כשמעבירים את הבן אדם לבית חולים זה שמה.
עכשיו אני אשאל אותך איזושהי שאלה שהיא קצת גדולה. ככה, תעני לי באופן כללי, לא את, אפילו מתנדבי מד"א באופן כללי, אם לא מפחדים לקחת אחריות על מישהו שעכשיו מפרכס, או מישהו שעכשיו חס וחלילה עומד למות, או קיבל דום לב או התקף לב, זה לא מפחיד לקחת על זה אחריות?
מפחיד מאוד. מאוד מאוד מפחיד. גם אותי זה מפחיד, אני לא אגיד לך שלא. אבל שוב, זה השליחות שלנו. השליחות שלנו זה תמיד להגיע ולנסות להציל. ושוב, זה קשור ליהוד. זה קשור ליהוד. כשאתה נמצא ביהוד, אז אתה יודע מתוכך שאתה תעשה הכל בשביל להציל את הבן אדם.
זאת אומרת, אתם שם כדי לעשות כל מה שאתם יכולים.
בדיוק.
ומה קורה אם חס וחלילה הפעולה לא מצליחה? או שהגעתם מאוחר מדי?
מה קורה אז?
איך, כאילו, אני רק שואלת מהבחינה הנפשית, זאת אומרת, האם זה גורם לך להתאכזב, האם זה גורם לך, ברור שכאילו, אחר כך הם מעבירים אותו לבית חולים, זה לא אחריות שלכם, אבל איך,
אחריות שלנו.
השאלה אם את לא מתאכזבת, או האם יש ציפייה מלך תחילה שהכלים שנתנו לך במדה, שהם יעזרו להחיות ודברים כאלה.
פה אנחנו נוגעים בנקודה שהיא קשורה גם מבחינה רוחנית, אני עושה הפרדות. אני עושה הפרדה.
מה זה אומר?
כי אני מאוד, בגלל שאני רוחנית, אני יודעת שכשמגיע הזמן של הבן אדם ללכת, אז
זה הזמן שלו.
זה הזמן שלו
ללכת.
אני פשוט עושה הפרדות. כאילו, אני לא...
אוקיי.
אני לא יכולה להסביר את זה, זה קצת קשה לי להסביר כזה דבר.
אז אני רק אגיד בשתי מילים, שבעצם אנחנו יודעים שהתאריך כניסה של האדם לעולם, של הנשמה לעולם ידוע, וגם התאריך יציאה של האדם ידוע, וזה נקבע מראש משמיים, ואנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות,
תמיד.
אבל אם נקבע משמיים, אנחנו לא עושים גם חשבונות שמיים, אם נקבע משמיים שבן אדם צריך ללכת, אז בן אדם צריך ללכת באותו רגע, וזה לא משנה אם הוא נפגע בפיגוע, תבינו שהנשמה מתכננת את הכל מראש. אז אפילו אם הוא נפגע בפיגוע, אפילו אם הוא עכשיו חס וחלילה, אם זה חייל שעלה על מטען, הנשמה תכננה את זה מראש, כי זאת נקודת היציאה שלה מהעולם. גם אם הוא יצא אחרי הרבה מאוד סבל ואיסורים, כמו שקורה לאנשים חולים בכל מיני מחלות קשות וסופניות, הנשמה תכננה את זה, כי הנשמה צריכה לעבור פה שיעורים מסוימים. ואולי אני אספר איזה סיפור קטן על מישהי שבעצם היא עמדה למות, היא ידעה שהיא כבר המחלה שלה סופנית ועומדת למות, ומאוד רציתי לשלוח לה אורות ולשלוח לה אנרגיות, כמו שעושים, והיא ביקשה שלא. והייתי במין דילמה כזאת, האם לשלוח לה אנרגיות, האם לא לשלוח, האם... אני יודעת שזה יכול לעזור ולהקל עליה, והיא סירבה בתוקף. וככה התייעצתי עם כל מיני מקורות למעלה, ומה שהתשובה שקיבלתי היא שכל נשמה צריכה לחוות פה את מה שהיא צריכה לחוות פה, גם את האין עזרה הזה. ובעצם היא פתחה איזושהי קבוצה, ממש לקראת הסוף, וזו הייתה קבוצה של אהבה, וכולם הקיפו אותה באהבה, וזה בעצם מה שהנשמה שלה בחרה לחוות, את האהבה הזאת ואת העטיפה הזאת לכל האנשים שהיא עזרה להם לאורך השנים, והיא עזרה באמת להרבה מאוד אנשים לפני שהיא יוצאת מהעולם. ואז זה לא היה נכון לשלוח לה את האנרגיות האלה. אז באמת, כדאי להגיד שאנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה הנשמה תכננה, מתי היא רצתה לצאת מהעולם, אבל רק להגיד שבעצם מוטל עלינו באיזשהו מקום לעשות את הכי טוב, ואז נשאלת השאלה, אז האם הכל ידוע מראש והרשות נתונה, מה התפקיד שלנו? זאת אומרת, הכל כתוב ממילא למעלה. אז מה התפקיד שלנו פה? ואיך את תופסת את התפקיד שלך בתור הצלה?
שאלה טובה.
שאלות קשות.
שאלות קשות.
אנחנו לא באנו הנה לשאול שאלות קלות.
עוד פעם תשאלי שאני...
אז דיברנו על זה שהכל ידוע מראש. יש בעצם חוק יקומי שהכל ידוע מראש, והרשות נתונה, אבל תמיד יש לנו ויכוחים על זה, על בחירה חופשית.
אמת, נכון.
והשאלה היא, אם מראש הנשמה תכננה לצאת בנקודה מסוימת, ואתם מלווים, אתם הרבה פעמים תפגשו נשמות שהם, או אנשים שהם בדרך החוצה, אז איך את תופסת את התפקיד שלך כאן? זאת אומרת, אם הכל ידוע מראש, אז לא משנה מה תעשי, הם פשוט כאילו נשמה תלך.
אפילו אם אני אדע, אפילו אם הנשמה שלה תחל לצאת מפה, לצאת מן העולם, אני עדיין נעניק לה את החום ואת האהבה שהיא צריכה לקבל, ואת העזרה שהיא צריכה לקבל, בכל צורה שהיא. ולא משנה איך.
כי זה, למרות שהכל מתוכנן מראש. במקום הזה חשוב להגיד שהכל ידוע מראש, לא לנו. ידוע לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים. ולכן מוטל עלינו לעשות את הכי טוב שאפשר. וחוץ מזה, אנחנו אומרים, יש בחירה או אין בחירה, מיכל?
הוויכוח... זה ויכוח שלנו כבר כמה שנים טובות, אנחנו מתווכחות על זה, ו... אנחנו שתינו יודעות שהכל כבר ידוע למעלה, כל מה שאנחנו עושות כולל עכשיו, שאנחנו מדברות בינינו, זה גם כן הכל ידוע מראש. אבל כן, בסופו של דבר אנחנו אלה שכנראה בוחרות את הדרך להגיע לאן שאנחנו רוצות. גם הייעוד, אותו דבר, זה גם בחירה של דרך, איך אתה רוצה להגיע לייעוד שלך.
אבל פה למטה יש בחירה.
אז זה הבחירה, שאיך את רוצה להגיע לייעוד שלך, שזה הבחירה.
אז זאת אומרת שיש הרבה דרכים.
נכון.
יש הרבה דרכים, ודווקא בדרך לכאן שמעתי את הרב דווה אומר, ששמעתי מטאפורה נהדרת, הוא נתן משהו וממש הוא קסמתי מזה. הוא אמר שאנחנו צריכים להגיע, ייעוד מלשון יעד, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי מערה בסופו של דבר. אבל האוצר שנמצא, הוא נמצא בדרך. אנחנו בעצם לוקחים את האוצרות בדרך. מכל דבר בחיים, אנחנו לוקחים את מוציאים את הניצוץ האלוקי שנמצא בו. אנחנו מוציאים בכל, כמו שאת אומרת, יש לך קריאה במדה. אז כל דבר כזה זה ניצוץ, כל דבר נכון. כזה זה עזרה, כל דבר כזה זה אורות נוספים
זה
לנשמה.
הרבה אורות.
זה כמו איזה קוינס כאלה, מטבעות כאלה שאת אוספת, אורות לנשמה, ובסוף החיים שלך, את תהיי כבר עם שק שלם של אורות, שהנשמה תתחיל ליהנות בהם, מה שנקרא בעולם הבא, אבל העולם הבא זה סך הכל העולם התודעתי הבא. אז כאילו מאוד אהבתי את המשל הזה, שבעצם הדרך שלנו והיעד זה לא מה יקרה בעולם הבא, אלא איזה, מה אנחנו נאסוף פה.
זה לא מעניין מה יקרה בעולם הבא, אנחנו צריכים לעשות את זה פה, לא שם.
כן.
זה בסדר, אני אומרת, אז זה גם לא מעניין אותי מה אני אקבל על כל דבר טוב שאני עושה. כי אני עושה את זה מכל הלב, וזה באמת לא משנה למה אני אקבל.
אז יש לנו כל מיני אפשרויות לבחירה. רגע, אמרת פה משהו מעניין, את תמיד אומרת שאין בחירה, ועכשיו את אומרת שיש בחירה.
לא, אני עדיין אומרת שאין בחירה.
אל תתרחקי מזה, אל תתרחקי מהוויכוח הזה.
יש לנו ויכוח גם בזה. כן, נכון.
אז יש כאלה שאומרים, בעיקר הרב נווה ועוד אנשים שאומרים שבעצם אין בחירה. ואנחנו מסתכלים על זה בצורה מסוימת שגם עם החיים שלנו והנשמה תכננה כאן הכל, יש בסופו של דבר כן מקומות שאנחנו יכולים לזוז, היא יודעת הכל. היא יודעת מה אנחנו גם נבחר. אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו נבחר. הבורא יודע הכל, כי הוא כבר ברא את העולם הזה, והוא ברא את כל האפשרויות. ולכן נורא קל לי דרך אגב לעלות לשידור, כי אני כבר רואה את הקובץ שנמצא במחשב אחרי השידור. אין לי בעיה. זה כבר כתוב, כבר מוקלט, אנחנו רק שמים פליי, וזהו. וזה נעשה ומבוצע כבר. נכון? אז אין מה להילחץ, הכל בסדר. אז ככה סיכמנו בגדול את הכל ידוע מראש והרשות נתונה. התפקיד שלנו, אם לסכם את זה במילה, הוא לעשות את הכי טוב שלנו. כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש שם, ואנחנו אף פעם לא יודעים מה עומד מאחורי כל קריאה, מה עומד מאחורי כל דבר, ומה עומד מאחורי כל בן אדם.
נכון, נכון, אתה אף פעם לא יכול לדעת, וזה העניין שתמיד אני מגיעה למקומות, זה תמיד מסקרן אותי לדעת מה יהיה באותו מקרה.
זה דברים מאוד, מאוד מעניינים, כן. ואני מבינה ש...
זה מאוד מעניין.
את לא יכולה לספר לנו
לא,
יותר מדי,
לא
כי יש איזושהי...
חיסיון.
חיסיון. על הסיפורים של אנשים, אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם. אז אני הבנתי שאת גם משלבת בזה הודיה. מה העניין של לדעת להודות?
עוד נקודה.
חשובה.
הודיה, כן. כשבן אדם נמצא כבר במצב שהוא, אתה יודעתי שכל דבר מגיע מלמעלה, אז ואתה מקבל את זה, אתה מתפלל ואתה מבקש ואתה מקבל את הדבר, אז אתה פשוט אחר כך מודה. אתה פשוט עושה תפילת הודיה או סעודת הודיה או כל דבר שהוא אומר תודה. כאילו אתה לשמח, אתה גם שמח את הנשמה שלך ואתה גם שמח את הבורא על זה שאתה מודה לו על זה שאתה קיבלת את מה שאתה רוצה, וגם הנשמה שלך בעצם שמחה שהיא קיבלה את מה שהיא צריכה להגיע, או צריכה
להגיע אליו. ואומרים שככל שאתה מודה יותר, ככה יש לך יותר דברים על מה להודות.
אני תמיד מודה. גם כשאני קמה בבוקר אני מודה.
אז לא לשכוח להודות.
חשוב מאוד להודות. אתם גם תרגישו טוב עם הנשמה שלכם כשאתם תגידו תודה.
כן, ממש. אני תמיד אומרת שאי אפשר להרגיש שני רגשות בו זמנית. אתה לא יכול גם לכעוס וגם להודות. אתה לא יכול גם להיות עצוב ולהודות. כי הודיה, כשעושים אותה בצורה נכונה, זה רגש. ודיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות. וברגע שאתה מצליח להגיע לרגש הזה, אחרי שאמרת הרבה הודיה ובאמת להרגיש אותו, אז זה פשוט מסלק את העצבות, מסלק את הדיכאון, מסלק כל דבר אחר שנמצא, כי אתה מתחבר לאיזושהי נקודה נורא נורא פנימית שבך. אתה ממש מצליח להתחבר לנשמה על ידי הודיה, וזה הסוד של ההודיה.
כן, אבל הודיה זה גם כשאתה, ההודיה זה גם כשאתה יודע שאתה טעית ואתה מודה.
נכון, הודעה מלשון להודות.
כן, שזה גם חלק מאוד חשוב, שזה גם מנקה כעסים, זה גם מנקה כעס, וגם יודע שמישהו עוזר לך. הוא לא סתם נשלח בשביל לעזור לך. שגם על זה אתה צריך להודות, אתה צריך להגיד לו תודה.
אתה צריך להגיד לו תודה? אני שמעתי איזושהי שאלה ששאלו את הרבי מלובביץ' שאני חושבת, שאלו אותו, אם אני יודע שהכל ידוע מראש, ואני יודע שהבורא שלח לי את הכל, את כל האירועים בחיים, האם אני עדיין צריך להודות לבן אדם שעשה את הדבר? כי אני יודע שהבורא שלח אותו אליו.
משנה, אתה צריך להגיד תודה, כי זה גם עושה לבן אדם השני טוב כשאתה אומר לו תודה.
והתשובה של הרבי הייתה שבעצם בוודאי שצריך להודות לבן אדם השני, ולמה? כי יש לנו מצוות של המקום, שבין המקום, וגם מצוות שבין אדם לחברו. ואנחנו בעולם הזה בשביל האינטראקציה, בשביל להיות אחד עם השני, ואנחנו צריכים לעשות כאן, ואהבת לרעך כמוך. וחלק מזה זה באמת לדעת להודות, אפילו על דברים קטנים. אז ככה, בואו בזמן השיר שאני שמה לכם עכשיו, מחשבות טובות, בואו תחשבו על למי כדאי להודות, למי עדיין לא הודיתם היום. ואיפה אתה? רק רגע. רק רגע.
שהוריד לי את הסרבר, אוקיי, רק רגע.
טוב, אנחנו נשמע את זה יותר מאוחר. נראה לי שהסרבר פה נפל או משהו. פשוט לא... רגע.
רוצים לשמוע שיר אחר, את השיר הזה.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן הירדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך,
ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה, תארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים לאים בטות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט. תארו לכם קצת אושר.
תארו לכם קצת אושר, איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. אז יש לנו ככה כמה תגובות למיכל, מירב, איזה כיף שאת איתנו, כותבת לנו, את מיוחדת במינה, יש לך חסד של אהבת חינה מהלב הטוב שלך. אלי שרי כותבת לנו משהו בערבית, סליחה, אני לא יכולה לתרגם את זה עכשיו, אבל גם מתנדבת במדה. נורית כותבת, בהודיה ענקית לבורא עולם על הזכות להיות נבראים ולקבל מכל טובו, ישתבח שמו. איזה יופי, איזה תגובות יפות, תודה שאתם כאן איתנו. אז רציתי לשאול אותך משהו, מיכל. רציתי לשאול אותך, ככה, בחלק הקודם אנחנו דיברנו על איך זה מרגיש להיות בייעוד, מה זה מרגיש בשבילך להיות בייעוד, כמה מרגש אותך להיות במדה, ורציתי לשאול אותך אם יש לנו איזה, אם יש לך איזה שהם טיפים, שאדם ידע מה הייעוד שלו, איך הוא יכול למצוא את הייעוד שלו.
כן, אז כמו שאני יכולה להמליץ, כמו שאני יכולה להגיד עליי, הייעוד, אפשר למצוא אותו דרך זה שאתה, דרך המעשים שאתה עושה. כשאתה עושה משהו ואתה יודע שזה טוב לך, וזה כמובן שזה עושה לך טוב על הנשמה, זה הכיוון. הנשמה אומרת לך, מכאן מתחיל הייעוד. מכאן אתה מתחיל ואתה ממשיך הלאה במעשים הטובים האלה, וזה לא משנה איזה מעשים. ברגע שאתה מרגיש טוב עם זה, לשם אתה צריך ללכת, לכיוון הזה. ועוד דבר, זה כמובן שאתה, אם כבר אנחנו כבר עובדים במשהו, ואנחנו מרגישים טוב עם עצמנו, אנחנו קמים בבוקר, שמחים, ממש אוהבים ללכת לעבודה, אוהבים להתלבש יפה, אוהבים להתאפר, פשוט מחייכים, קמים שמחים, זה גם חלק מהעניין של הנושא של הייעוד, של לדעת שזה הכיוון של הייעוד שלך.
יפה. ולפעמים העניין של הייעוד יכול מאוד להפתיע, כי אותנו מתכנתים ממש בלימודים, שאנחנו צריכים להצטיין במקצועות מסוימים, כמו מתמטיקה ואנגלית, ויכול להיות שבן אדם בכלל נועד להיות נגר או חקלאי, או דברים שלא קשורים, ההורים שלו מייעדים אותו למשהו. הכי מצחיק אותי שההורים שלי אמרו לי משהו מסוים, וברגע שהחלפתי בעצם ייעוד, אז מה פתאום? זה לא צריך להיות ככה. הרבה הורים מכוונים את הילדים שלהם להיות עורך דין, או רופא. אבל, בדיוק, אבל זה לא אומר, או שאנשים דרך אגב באים ואומרים, אני רוצה משהו יוקרתי, אני רוצה משהו שאני ארוויח הרבה כסף, אבל הנשמה רוצה משהו אחר.
זה חומריות דרך אגב. ברגע שבן אדם חושב ככה, זה חומריות לחלוטין.
אז אנחנו, אנשים שלא מחוברים לרוח בכל זאת, צריכים לדעת שאנחנו באנו, עם תפקיד מסוים, עם משהו שהנשמה מתלהבת ממנו. איפה שהנשמה מתלהבת, איפה שאתם ממש מרגישים שטוב לכם, יכול להיות ששם הייעוד שלכם, וכדאי לבדוק את זה. לאו דווקא התפקיד הנוצץ, יכול להיות שאתם תגיעו לתפקיד הנוצץ הזה, שנראה לכם ששם כולם רוצים להיות, תתקבלו להתמחות הזאת הנורא נוצצת, ובסופו של דבר תגלו שאתם כמלים שם, שלא טוב לכם שם. יש איזשהו מחקר שעשו על בארצות הברית, על הפירמות הגדולות בארצות הברית. בעצם יש להם שם מדדים של של ה-50 פירמות הכי גדולות, ה-Fortune 500, ככה זה נקרא, 500 הפירמות הגדולות בארצות הברית. ומה שהם גילו זה שאנשים שם ממש לא טוב להם. אנשים נכנסים, הם נורא רוצים להיכנס, כי יש שם יציבות ויש שם ביטחון, ואפשר להתפתח ואפשר להתקדם במדרגות, ואנשים ממש לא טוב להם. ויש אחוזי התאבדות שם מאוד מאוד גדולים. ובעצם כשהתחילו לנתח את זה ולחשוב על זה, אז הגיעו למסקנה שבעצם מה שהפירמות האלה שמו לנגד עיניהם, המדד שלהם, היה כמה כסף בן אדם ירוויח להם. כמה כל בן אדם, כמה כסף הוא מרוויח, כמה הוא שווה להם. ואנשים לא יכולים להימדד בכסף. הערך של אנשים לא נמדד בכסף. וברגע שהחברה כל הזמן רוצה להרוויח עוד ועוד כסף, אז האנשים נהיים יצרניים. הם פשוט נהיים דרך לייצר. לעומת חברות אחרות ששמו לנגד עיניהם דברים אחרים, כמו לדוגמה הרווחה של העובדים, כמה טוב לעובדים, ואז הם גילו שבעצם העובדים שם היו הרבה יותר מאושרים, והם גם סיפקו יותר עבודה, הם גם באו בחשק יותר גדול, וככה הם עבדו יותר. אז כדאי מאוד לשים לב לזה, שלא בכל מקום שזה נראה נוצאת, שזה נורא חומרי, שזה אם נותנים לך מכונית ונותנים לך את המשכורת הגדולה, שם בדיוק זה יהיה לך טוב. נכון שזה נחמד שיש כסף, אבל לא בוודאות.
זה לא הכל בחיים.
נכון, זה לא הכל בחיים. את רצית לספר לנו איזשהו סיפור מחזק על אמונה וביטחון?
אני לא יודעת אם אני יכולה, זה על הבן שלי, אבל אתם יודעים מה, אני אספר בכל זאת, לא נורא, דווקא אשמח אם אני אספר את זה. הבן שלי למד עריכת דין, היום הוא כבר עורך דין, ברוך השם, תודה לאל. כשהוא עשה את המבחן, אני מקווה שהוא לא שומע אותנו עכשיו.
יש מה, אחר כך.
אחר כך הוא יגיד לי, אמא, בואי לך, מה עשית? אז מה שקרה זה בתקופה של המבחנים, התקופה של המבחנים של הלשכה של עורכי דין היא מאוד קשה. אז כל התקופה הזאת הוא למד מאוד קשה, וכמו לכל ילד שהוא לומד באוניברסיטה ובמיוחד במשפטים, אז יש את הקטע הזה של אולי אני לא אצליח, אולי אני לא טוב, אולי זה לא מתאים, אולי זה לא זה, אולי כל מיני, רצים לו כל מיני סרטים בראש, בקיצור. תפסתי אותו, אמרתי לו, עידן, הרגשתי שהוא מאוד מאוד רוצה להצליח, אבל יש לו את הקטע הזה של החוסר אמונה בעצמו, ואני לא אגיד חוסר אמונה בבורא, כי הוא באמת מאמין מאוד בבורא. אמרתי לו, בוא, תתפלל קצת, תתפלל לבורא, תדבר איתו, גם תשב איתו, תעשה איתו דיבור, ממש אחד מול השני, ותדליק נר, תדליק נר לצדיק, איזה צדיק שאתה מתחבר אליו, ובאמת ברוך השם ותיתן צדקה, ואם אתה רוצה אתה יכול אפילו גם לקחת על עצמך משהו, שזה כאילו זה מאוד יחזק אותו,
זה
מגביר. זה מאוד מגביר את את העניין של האמונה. אני לא יודעת אם הוא לקח עצמו משהו, אבל אני יודעת שהוא הדליק נרות, ואני יודעת גם שהוא התפלל מאוד חזק, וברוך השם הוא עבר בין ה-30% של המבחנים, של הנבחנים הוא היה בין ה-30% שעברו.
ללשכת עורכי דין.
ושל הלשכת עורכי דין.
מבחנים קשים.
מבחן ראשון זה באמת כל הכבוד. עוד דבר שהיה מאוד מעניין זה שתוך כדי שהוא עשה את המבחן, הוא גם הרגיש שהסבא שלו נמצא לידו. ועוד איזה כמה צדיקים, שזה מאוד מרגש, מאוד רגש אותי. כן, ו... אחר כך עשינו מסיבת הודעה לבורא. שוב, עוד פעם, אנחנו עודנו, עשינו מסיבת הודעה גדולה לבורא. עודנו לבורא על כל הטוב שהוא עשה לו, שהוא העביר אותו את המבחן. וחיזקתי אותו ואמרתי לו, הנה, עכשיו אתה רואה, כל דבר שיש לך, תמיד תדליק נר לצדיק, אל תתבייש. תדליק נר לצדיק, תבקש, תשאל. תמיד יענו לך. כן, תמיד יענו לך. ופה אני רוצה להגיד שבאמת אני חושבת שכל הורה צריך להשריש לילדים שלו את החוזק של האמונה הזאת. זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב האמונה הזאת של להאמין גם בעצמו כמובן, שהוא יכול והוא חזק וגם בבורא.
וואו, סיפור מדהים. אז הנה קיבלנו כאן עוד טיפ. לפני מבחנים או לפני דברים נורא מלחיצים, פשוט להתפלל, להתפלל להצלחה. והבורא
מאוד חשוב.
איתנו ונותן לנו את זה.
תמיד איתנו.
בסך הכל זה חלק מאוד מאוד פנימי שלנו, זה חלק מהנשמה. וככה אנחנו מפעילים את החלק הנשמתי, לא להתבייש לפנות גם בדברים אישיים, כי בסופו של דבר זה מאוד מדייק אותנו. הדברים יורדים דרך הצינור שלנו, כל אחד מקבל דרך הצינור שלו, מה שהוא צריך לקבל. וזה משהו, בעצם הבורא רוצה מאיתנו, הוא רוצה שאנחנו נהיה בקשר איתו.
וגם נודה לו אחר כך. זה,
כן, לגמרי. טוב, אני רוצה שתתני לנו ככה איזה טיפ מהיר, שבמצב של סטרס וחרדה או שכואב משהו, את למדת הרבה מאוד, ראיתי אותך שוקדת על המבחנים, מה אפשר לעשות כשבן אדם נכנס לאיזשהו מצב של מצוקה? מה הוא יכול לעשות מיד באותו רגע?
מהצד, לא מהצד של מד, אני אגיד לך את זה מהצד שאני...
כן, מהצד של הבן אדם.
מהצד שאני למדתי, מהצד של הריברסינג וכל זה. מה שאפשר לעשות זה פשוט לעצור לרגע ולהגיד, אוקיי, בסדר, אני לשבת, לנשום, לקחת נשימות. אפשר גם לעשות מדיטציה, אפשר גם לשמוע מוזיקה שהיא מרגיעה או שמחה גם. אפשר גם לחשוב מחשבות חיוביות. ואפשר גם
נשימות.
נשימות. נשימות זה דבר מאוד חשוב. נשימות מאוד עוזרות להרגיע את הגוף שלנו ואת הנפש שלנו.
למה דווקא נשימות? מה מיוחד בנשימה דווקא?
יש כמה סוגים של נשימות. יש את הנשימות הקבליות, יש את הנשימות של הריברסינג. אלה נשימות שהן עוזרות לך, זה נשימות שהן טיפה מהירות, בקצב מעגלים מהיר, והן עוזרות לך לשחרר את כל, את כל החרדה, את כל הכעס, את כל הכאב שיש לך. וכמובן זה לפעמים גם אם אתה עושה את הנשימות זה גם יכול להחזיר אותך לגלגולים קודמים, פשוט לנקות את זה. יש לזה כל מיני כיוונים.
אז בדרך כלל שאנחנו בחרדה הנשימות הן מאוד שטוחות. נכון. קשה לנו להכניס אוויר ואפילו הנשימה נתקעת. אז אחד הדברים שאפשר לעשות זה בעצם קודם להוציא אוויר ואז זה מכריח את הגוף לקחת אוויר, נכון? אז זה סוג אחד של נשימה. סוג אחר של נשימה זה מה שאת מתארת, את הריברסינג.
יש גם נשימות מהאף.
יש נשימות מהאף, שמה זה?
יש לך נשימות מהפה, יש לך כל מיני סוגים. יש לך נשימות שאת גם, אם אנחנו מדברים על רוחניות, אז זה נשימות שאת...
הקבליות.
הקבליות, שאת נושמת, ואת פשוט מכניסה את האור של הבורא אלייך, ואז את גם כזה, גם סוג של רגיעה, פשוט מנקה את כל הגוף שלך, מתארת אותו מכל הפחדים שלך, ממש רואה את האור.
המוח ממש מכיר את זה. ממש. המוח מכיר את זה, ואפשר לדמיין את האור נכנס, וזה באמת מתנקה יחד עם הנשימה.
כמו נער זורם. נער של אור ככה זורם לך מלמעלה, פשוט מנקה אותך. שזה מעולה גם, מאוד עוזר.
אז יש לנו ככה איזשהו טיפ, זאת אומרת, בן אדם שנכנס לחרדה, או נכנס לזה שהוא לא מצליח לנשום, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? לנשום.
לנשום.
ואם הוא לא מצליח לנשום, אז כמו שאמרנו, או לנשום מהאף, או להוציא, ואז להכניס. אוקיי, אז הנה, זה כבר כלי חשוב שלמדנו ממך.
ולא לחשוב על החרדה.
כן. לא לחשוב על הדבר עצמו.
בדיוק. פשוט
עכשיו
על דברים טובים.
אגב, דברים טובים. אולי עכשיו אנחנו נצליח לשמוע את, ה- את השיר שניסינו אולי. לשמוע קודם. בוא נראה אם נצליח. בוא נראה. בוא נראה.
עכשיו בשידור מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
ערב טוב. הערב נשמע את רוב השירים, פעם מפי אומן מבוגר ופעם מפי ילד.
זוכר איך אהבת את השלג הראשון, זוכר את הנשיקה הראשונה מהתיכון, והמשחק הראשון ביציע, איזה ניצחון. צעקת מאושר כאילו לקחת את המיליון. זאת התמימות הזאת שאף פעם לא תחזור, זה לתת גול עם חיוך גדול נטול מדאגות, צמא לידע, סקרנות גדלה מיום ליום, זה לחבק את האדמה חזק, לא בא לך לעזור. אופטימיות גדולה שתמיד דברים הסתדרו, כמו שלא חשבתי שהשפיע עליי כשההורים נפרדו, אפילו ידעתי לנצל זה לטובתי בילדות. רוקד על שתי חתונות תמיד מותח את הגבול, זעתותים ביפו הולכים לקנות נרגילות, מכות בבית ספר רבים על שטויות את מי יותר הכירו, בנות שחטות שתייה מסיבות במגדלי הקירוב, היום אני 76 קילו של שירים וקרס בירות, ואיך בסוף אני נקלע אל הטירוף הזה, רק כי פספסתי הזדמנות שלא תחזור שני. כבר חודשיים לא ישן בלי הסיבוב הזה, לא מרחם עליי הלילה חלומות חוזרים, כי זה פעם למטה למעלה, עד שזה יגמור אותי, וכשהייתי למעלה רציתי עוד מעלה, מתי עלי שזה מספיק, פעם למטה פעם למעלה, עד שזה יגמור אותי, וכשהייתי למעלה רציתי עוד מעלה, מתי עלי שזה מספיק. דברים פשוט לא מסתדרים כמתוכנן, אז אני נותן להם זמן להסתדר מעצמם. זה ככה גלגל החיים, למדתי להיות אחראי, לומד מצריבות על בשרי, הבנתי מהר מסרים, ואם נגזר עליי להיות בודד וכלום לא יעזור גם אם יתעקש, עוד בחורה שהתאהבתי בה אותו מוקש, ומה בעצם זה אומר עליי, קשה לי לקבל, כמה אש, כמה רוע, כמה עוד לפגוע, וכשהטוב עוד לא מגיע כמו חבילה בדואר, מייאש אבל תמיד שומע על ראש פתוח, והלילה שוב ארוך כשאין לי מצב רוח, ומה אם עוד לא למדתי להציב גבולות לעצמי, רק שחור או לבן אין בכלל קווים אפורים, כל דבר שבא מלמד עוד כמה דברים, ואז הולך כדי שיישם אותם ממקום אמיתי, זה בין חרוז לחרוז ומה אתה אומר ביניהם, זה בין תגובה לשיתוק ואז מה עושים שכואב, זה בין סתירה לליטוף מה שצובט לי בלב, כמו געגוע למישהו שלא יחזור פשוט לא עוזב, ואיך בסוף אני נקלע אל הטירוף הזה, רק כי פספסתי הזדמנות שלא תחזור שנית, כבר חודשיים לא ישן בלי הסיבוב הזה, לא מרחם עליי הלילה חלומות חוזרים, כי זה פעם למטה פעם למעלה, עד שזה יגמור אותי, וכשהייתי למעלה רציתי עוד מעלה, מתי עלי שזה מספיק, פעם למטה פעם למעלה, עד שזה יגמור אותי, וכשהייתי למעלה רציתי עוד מעלה, שזה מספיק.
הנה אתם מוכן, איפה יש לי זמן? והחלטתי לטוס לכל הכוכבים, למעלה חיים, חיים של משוגעים, חיים של משוגעים.
שמעת את הסוף? חיים של משוגעים?
מה, זה מה שאנחנו, לא?
זה בול מה שאנחנו.
בול.
איזה קטעים. טוב.
משוגעות טובות.
נהדר.
הכי כיף.
הכי כיף, נכון. יש את ה... לפעמים באמת אומרים לי שאני משוגעת, שאני לא נורמלית, שצריך להשפז אותי בגלל שאני מדברת על רוחניות. ויש איזו שורה כזה של נועה קירל שאני אוהבת להגיד. אתה יכול להגיד לי שאני, שאני משוגעת, אבל אתה משעמם.
נכון מאוד.
אז עדיף להיות משוגעות ושיהיה לנו כיף. ובאמת לפעמים צריך לצאת מדעתך, זה ממש ככה, צריך לצאת מדעתך כדי להביא את עצמך, להביא את הייעוד שלך, ללכת נגד. הרבה פעמים יש עוד איזה משפט שאומר, אני חושבת שרבי נחמן אמר אותו, שמי שהולך נגד הזרם מגיע למקור. הוא בעצם מגיע לפנימיות שלו, והרבה פעמים אנחנו צריכים ממש להילחם כדי לעשות את ה... להגיע לייעוד שלנו, להילחם עם הסביבה, ללכת נגד הדעות הרווחות, וזה בעצם להפעיל פה גבורה. ברגע שאתה מפעיל גבורה, אתה מתגבר על דברים, זה מחזק אותך, ואחר כך זה נותן לך את הכוחות לצאת עם הייעוד שלך החוצה. אז זה לא סתם ככה, זה לא קל, הייעוד זה לא דבר שהוא קל. אז אנחנו ככה מגיעים לסוף השידור שלנו.
איזה
בעשה. כן, היה לך כיף?
משהו. אני ממש נהניתי, וזה פעם ראשונה.
איזה כיף.
שאני בכלל מתראיינת בתוכנית, וואו. זה כיף.
אני הייתי הראשונה, תזכרו איפה ראיתם אותה. פעם הראשונה פה. אז אני רוצה ככה לסכם את התוכנית, ושתתני לנו איזה שהם נקודות, איזה משהו שאנשים יוכלו לקחת מהתוכנית. דבר אחד, שאם את רוצה שאנשים יזכרו מהתוכנית הזאת, עם מה היית רוצה שהם, שהם יצאו?
אני, יש כמה דברים שאני רוצה שהם, הדבר הכי חשוב זה שתמיד תזכרו שכל מה שאתם עושים, זה טוב. כל עזרה שאתם תעשו, זה יהיה טוב. תחשבו טוב. זה מה שאני רוצה. שיהיה, כן?
כן. וניסינו פה לשים את השיר מחשבות טובות, ולא כל כך הלך לנו. אתם יכולים לשים אותו אחר כך.
ועוד דבר שאני באמת גם רציתי להוסיף, זה שגם אפילו אם אתם נפגעים ממשהו, אז אל תשפטו את האחר. תמיד, תמיד תקחו אותו לקו זכות ולא לקו, ולא לצד השני.
כי אף פעם אי אפשר לדעת. נכון. אף פעם אי אפשר לדעת מה קורה שם מאחורה.
נכון.
הרבה פעמים קורים כל מיני דברים, ואנחנו לא מבינים אותם, ואנחנו מתעצבנים, שלא נותנים לנו, שלא לוקחים לנו, שלא נותנים לנו את הכבוד שלנו,
שלא מצליח,
ובעצם אתה לא יודע מה קורה בצד השני, ויכול להיות שהבן אדם השני במצוקה, ויכול להיות שעבר עליו יום קשה, ויכול להיות שרק אם תחייך, בלי לשפוט, רק אם תחייך או תשאל, הכל בסדר, כבר פתחת פה פתח לעשות טוב.
גם אפילו אם הוא לא עונה לך, תמיד תדע שהוא, תמיד תדון אותו לקו זכות.
נכון. טיפ חשוב, בהחלט טיפ חשוב. אז תודה רבה לך, תודה שהיית כאן, תודה לכם, המאזינים והצופים שלנו, ההקלטה תישאר.
אמרתי, ותהיו בהודעה תמידית.
תהיו בהודעה תמידית, חשוב. התוכנית הזאת נשארת, היא גם נמצאת בספוטיפיי, עולה לספוטיפיי, רחלי רביב גרינברג או של רדיו סול, גם נמצאת, עולה ליוטיוב, גם נמצאת באפליקציה שלנו, גם בפייסבוק. כן, כן, אנחנו זמינים בכל מקום ונמצאים בכל מקום. אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה. אנחנו נתראה שבוע הבא. עם עוד כלים ועוד חיבור לתודעה גבוהה בצורה מעשית. ביי ביי בינתיים.
קפית והנוטלה, מול טלנובלת נאורי, וכאלה, שידורים החוזרים. מותר לי להגשים חלומות, לראות עולמות, מותר לי לסדר לנקות וללכלך, מותר לי גם להיות עקשנית ולא חנפנית, מותר לי גם להיות סתם יפה ולחייך, מותר לי גם לשים זין על העולם, לכתוב את זה את השיר הזה שעוד לא קיים, עולם כמין אגון אוהב, מאז ועד היום, והנה זה עוד פרק של אופרת סבון, אבל. אם היינו מחליפים תפקיד, היינו מחליפים עתיד, היית מביא, אם היית אישה בעולם, היית אישה בעולם, אין לך מה להגיד, ככה זה היה תמיד, היית מבין, אם היית אישה בעולם, אם היית אישה, אם היינו מחליפים תפקיד, היינו מחליפים עתיד, היית מבין, אם היית אישה בעולם, אם היית אישה בעולם, אין לך מה להגיד, ככה זה היה. אם היית אישה בעולם, אם היית אישה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם?
רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם